באמת סוכות זה זמן של סודות. וכנראה סוכה מלשון לסוך ברוח הקודש. באמת אנחנו רואים שנוהגים כמה הלכות על פי הקבלה בסוכות. גם אנשים שהם לא מקובלים, אפילו בין חכמי אשכנזים שלא נוטים אחרי הקבלה, רואים שבסוכות עושים הרבה דברים על פי הסוד. יש מזה כמה הלכות בשולחן ערוך. והסוד הכי גדול של סוכות זה שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו שמחים. כלומר, אנחנו רואים בתפילות זמן שמחתנו, ולא יודעים על מה שמחים. כל שנה אני מנסה למצוא משהו. אתמול דיברתי בכיוון אחד שהשמחה היא קשורה לבית המקדש, אבל אנחנו מחדשים מעצמנו, מחפשים בגמרא ופוסקים למה סוכות הוא זמן שמחתנו יותר מכל החגים. זה סוד. אז עכשיו אני מחדש לכם עוד פשט בסוכות זמן שמחתנו. מה השמחה שיש בסוכות? עושים שמחה אחרי שחזרנו בתשובה. יהודים חזרו בתשובה, זה לא היה קל. כמו שאמר לי בני מנשה היום, אמר לי, קשה לי לא לקום לסליחות. 40 יום קמתי לסליחות, התרגלתי, זה קשה לי, אני רוצה להמשיך לקום לסליחות. צריך לקום, אבל לא לסליחות, אלא לקום לשמחות. אחרי העבודה צריכים לשמח. זמן שמחתנו לפי זה, מצאתי לזה מקור שאומר את הדבר הזה, זמן שמחתנו, יהודים שמחים בתשובה, מאושרים שנתקבלה התשובה. אנחנו רואים את זה בשמחת בית השואבה. הגמרא אומרת שהזקנים כשהיו רוקדים בשמחת בית השואבה, אז הם היו מתחלקים לשתי קבוצות. היו שם כאלה שנולדו צדיקים והיו כאלה שחזרו בתשובה. אלה שנולדו צדיקים היו אומרים תוך כדי ריקוד, היו שרים, אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו. זאת אומרת, אשרינו שמאה שהיינו ילדים ועד שהזדקנו תמיד היינו בקדושה. זה מה שהצדיקים שרו בשמחת בית השואבה. והיו כאלה שהיו שרים, אשרי זקנותנו שכיפרה על ילדותנו. הגמרא אומרת, אלו בעלי התשובה. מה יש להם? זה מה שיש להם לשיר? איזה מין שיר זה שאחד שר, אשרי זקנותנו שלא, אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו, אשרי זקנותנו שכיפרה על ילדותנו. זה מה שאתה שר בשמחת בית השואבה? וכולם היו שרים, אשרי מי שלא חטא מעולם, ומי שחטא יתכפר לו. זה מה שיש לכם לשיר? אבל מכאן אני מוכיח שהשמחה של סוכות זה השמחה על החזרה בתשובה. ועל זה היו שרים בשמחת בית השואבה. ועכשיו סיפור שכתוב בתלמוד ירושלמי והוא לא מוכר. אתם יודעים שהיום אם רוצים להצליח להגיד שיעור טוב צריך שיהיה בעיני זוגיות, אם לא זה לא עובד. אז איפה הוא הזוגיות? הסוכה זה המשפחה. יש פה סיפור. כידוע, הלב של יום כיפור זה מפטיר יונה. אבל מפטיר יונה קונים אותו בכל מחיר. מפטיר יונה. אם זה מחירות חדשות זה בזול, אבל קהילה ותיקה שמוכרים כבר הרבה זמן, איך תדע לאן זה יכול להגיע? מפטיר יונה. מה שלא יודעים זה שהסיפור של יונה לא היה ביום כיפור, הוא היה בסוכות. יודעים את זה? זה סיפור של סוכות, לא סיפור של יום כיפור. הירושלמי בסוכה פרק ה' הלכה א' אומר ככה, שיונה איפה היה גר? יונה היה גר בצפון, הוא היה צפוני מגת החפר, כך כתוב במלאכים ב' שזה היה מקום מושבו. הרי יונה נזכר גם בספר מלאכים פעם אחת. הוא היה גר בצפון, והוא היה משבט זבולון, ואימא שלו הייתה משבט אשר, ככה ירושלמי עושה את החשבון. כלומר הוא היה מהשבטים הקטנים, לכאורה לא חשובים. ובואו נזכור שבזמן הזה היה פילוג בעם ישראל, היה מלכות יהודה והיה מלכות ישראל, ויהודים לא כל כך הגיעו לירושלים אם הם היו מעשרת השבטים. ויונה הוא מהשבטים שבצפון, משבט זבולון, עוד צפון על חיפה. ושם כתוב בספר יונה, אתם זוכרים כשהקדוש ברוך הוא, זוכר את זה? אתה זוכר אילן? אז יונה כתוב ככה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קום לכל נינווה העיר הגדולה וכו', ואז הוא בורח, וירד יפו, הוא הולך ליפו, משם הוא לוקח אונייה. אבל אם כתוב בספר מלכים שיונה הוא בכלל גר בצפון, אז הגמרא אומרת בירושלמי, היה צריך ללכת, כתוב שילך לאקו, לא ליפו, זה הנמל של הצפון. במיוחד אם אתה החלטת לברוח מעת השם, אתה נחוש בהחלטתך שאתה לא מתנבא על נינווה, כי אתה יודע מה יקרה עם הגויים. הגויים זה לא כמו היהודים. מה היה החשבון של יונה? יהודי, אם הוא עושה עבירה, הוא רציני, הוא לא, הוא קשה, היהודי הוא קשה, או שהוא חוזר בתשובה עד הסוף או שלא, אין אצלו חוכמות. אבל גוי, אתה אומר לו זהירות, אומר סליחה חזרתי בתשובה, אני יודע מה יהיה עם אנשי נינווה, אז הוא יוכל לברוח מעת השם. אז אם אתה גר בצפון, אתה נוסע עד יפו, יתפסו אותך בדרך, צריך לנסוע מעכו, למה הוא הולך ליפו? זה מה שהגמרא מקשה בירושלמי. והגמרא מתרצת תירוץ נפלא. יונה ודאי שהיה צדיק, ודאי שהיה אדם מלא סגולות, אבל לא היה נביא. הוא הגיע לירושלים, נכנס לשמחת בית השואבה, ראה את הזקנים. מה זה, כהן הגיע? דיברנו על הכהנים, יש מקום לכהנות בעזרת נשים. אז יונה, תראו מה הוא עשה, אבל זה לא יומן. יונה הוא היה גר בעשרת השבטים, בנחלה של עשרת השבטים. הם לא היו באים, ירובעם העמיד שומרים שלא יעלו לרגל. זה לא מתאים, אם אתה מעשרת השבטים, זה כמו שני בתי כנסת מתחרים, כל אחד שהולך לשם הוא מוריד מזה, אתה לא יכול. אז זה לא מתאים שיבואו למקדש בירושלים. יש אלטרנטיבה בשומרון, שם עשו שני עגלים. אבל יונה מגיע לירושלים, אדם מיוחד. הוא גר בצפון, הוא גר בחלק של מלכות ישראל. המלך הוא באותו זמן יהו. יהו, זה המלך בזמנו של יונה. והוא בכל זאת בא לירושלים. זאת אומרת, מדובר באדם מיוחד במינו, אבל לא נביא. הוא מגיע לירושלים, מסתכל על הכהנים, מסתכל על הלווים, מסתכל על החסידים ואנשי מעשה ששמחים בתשובה. אמרנו, השמחה של סוכות זה לשמוח בתשובה. הם מאושרים, חוזרים בתשובה שלמה, ואז הגמרא אומרת, חטפתו רוח הקודש. היהודי הגיע לירושלים, עשה סיבוב במקדש, חטפתו רוח הקודש. טוב, כנראה שהוא היה מוכן לזה, היה לו כישרון, אבל אף פעם לא היה נביא. עכשיו זה מה שקורה כשתופסת אותך הנבואה כשאתה לא מוכן. זאת אומרת, אם היית עושה שיעורים בנבואה מעשית, היית מבין שלך תדע מה יגידו לך. אבל אם אתה אדם גדול, אבל לא למדת, לא היית מבני הנביאים, זוכרים? אגם שאול בנביאים, אתה לא מבני הנביאים שאתה מתלמד איתם באמנות הנבואה. בסך הכל הגעת לירושלים, אתה זה יהודי פרובינציאלי, הגיע מהפרובינציה, מצפון על יעקב הוא גר, והוא מגיע לירושלים, חטפת רוח הקודש, ופתאום הוא מתנבא, ואז הוא בורח, לא רוצה ללכת לנינווה. אז הבעל הקורא, זה שקורא את מפטיר יונה, צריך לדעת שהסיפור של יונה היה בסוכות. מה יש בסיפור הזה בסוכות? איך הוא, כנס נכון, איך הוא קשור לתשובה? אז זה ככה, אני אגיד לכם מה היה. אספר לכם את עכשיו הסיפור השלם, הגרסה, יונה הנביא, הגרסה המלאה. אנחנו אחרי יום כיפור, כולם בהתעלות, ועכשיו לא רק שחזרנו בתשובה, הגענו לבית המקדש ואנחנו מאושרים בתשובה, שמחים, כולם שרים. מה שרים? אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו, אשרי זקנותנו שכיפה על ילדותנו, אשרי מי שלא חטא ומי שחטא יבוא ויתכפר לו. יש עוד דבר ששרו שם, שרו שם הזקנים, שרו אל המקום שאני אוהב, שם רגליי מוליכות אותי. ככה גמרא אומרת בסוכה דף נ"ה. ראיתם את זה פעם על גן הילדים? יש גני ילדים שאתה לא בדלת, אל המקום שאני אוהב, שם רגליי מוליכות אותי. זה לקוח מהגמרא בסוכה בבבלי, לא בירושלמי, והפירוש הוא כזה: הרגליים שלי מוליכות אותי באופן אינסטינקטיבי לבית המקדש. אבל זה אחרי שעברנו את יום כיפור. שיבתי לבית השם כל ימי חיי. אנחנו מאושרים בתשובה, שמחים בתשובה. עכשיו תראו מה קרה. אנחנו עבדנו כל חודש אלול, ראש השנה, יום כיפור, הגענו לסוכות, רואים את רוח הקודש, ולמה הקדוש ברוך הוא שלח אותו? אומר לו, לך, יש כמה גויים, הם עושים בעיות, תגיד להם תחזרו בתשובה. זה שטחיות, הוא יודע מה יהיה. אתה הולך, אומר להם, וואה, טוב, חזרנו בתשובה. אתה נמצא על האולימפוס, רוח הקודש, הזקנים, בית המקדש, שמחה לבית השם, אומרים לך, לך לנינווה. כלומר, לך למקום שבו יש גויים, נינווה, זה איזשהו מקום בצפון, ושם אתה תגיד להם, תחזרו בתשובה, והם יגידו, כן, אנחנו חוזרים בתשובה. ואז ידחה להם הקץ. כידוע, נינווה נחרבה לבסוף. זה ידוע. נינווה נחרבה. בסוף. הם היו רשעים. אבל עכשיו הם חזרו בתשובה, אז אומרים להם, טוב, יש לנו עוד שנתיים. אחרי שנתיים, עוד פעם נשלחו איזה נביא, יחזרו בתשובה, שם עוד שנתיים. יונה אמר, אני לא יכול, מה זה נבואה? בלי טיפול עומק אי אפשר. אבל לא לזלזל בכלום. זה ספר יונה. ספר יונה אומר, לא לזלזל אפילו בדברים הקטנים. אני מתכוון לומר שאנחנו אחרי כל ה... אמרתי מקודם, אם אתה נתת שיעור או דרשה ולא הכנסת זוגיות, כאילו לא דיברת. מה יהיה? אתה צריך לדבר על זוגיות, אחרת שלא באנו. אנחנו מלאים רוח הקודש אחרי כל הימים. איך אמר מנשה? אני לא יכול לא לקום לסליחות. קמים לסליחות, שואבים רוח הקודש ביום הכיפורים, ועכשיו אנחנו הולכים כל אחד לקיקיון שלו. כל אחד יש לו קיקיון במשך השנה, בעניינים קטנים שהוא בונה והם נופלים. אז תדעו לכם, הגדולה היא לחזור הביתה ולטפל כל אחד בדברים הקטנים שלו, ולא לזלזל בשום דבר, בשום מצווה שעושים אותה כמו שצריך, ולימוד תורה ושלום בית וילידות וחינוך הילדים וכבוד לאישה וכל הדברים הקטנים. יונה בן אמיתי הנביא אמר, אני רוצה בגדלות, לא יכול לצאת משמחת בית השואבה ולהתחיל להתעסק עם כמה גויים שיחזרו בתשובה, ואחר כך הם עוד פעם יחזרו לרע, ואחר כך עוד פעם יחזרו בתשובה, אבל עוד פעם יחזרו לרע. לא יכול להתעסק עם הדברים האלה, אני בורח. לכן הולך ליפו. יפו זה ליד ירושלים, הנמל הקרוב לירושלים, בורח. אבל זה לא הולך ככה. והוא צריך לעבור איזשהו תהליך כדי לדעת, לתת תשומת לב גם לדברים הקטנים. ותדעו לכם שהבעיה הגדולה, פעם שמעתי מהרב שבת, הבעיה הגדולה, כשאנשים הם מתרגשים, והם, יש להם כמעט רוח הקודש, אבל ללכות מטילת ידיים, הוא לא יודע בדיוק איך נוטלים, אם נוטלה וכמה פעמים, הוא יש לו רוח הקודש. כמה דברים הקטנים הוא לא עוסק בהם. והנה הפלא, אחרי שגמרנו את כל המעגל של ימי התשובה והגענו לשמחת בית השואבה, עכשיו אומרים ליונה בן אמיתי, לך תטפל בגויים. לא יכול, אני בורח. אתה תטפל בגויים, תטפל אפילו בקיקיון. אם יש לך עץ חד פעמי, יש לך עץ חד פעמי עושה לך צל ונופל, גם בו אתה תטפל. זאת העבודה שלנו. ותראו מה עשו חכמים בחוכמתם הגדולה, הקדימו את מפטיר יונה שהוא של סוכות, שמו אותו ביום כיפור, כדי שמיום כיפור אתה תדע מה תעשה אחרי סוכות. כל זה מוכיח, רציתי להוכיח דבר אחד, שאמרתי שבסוכות יש הרבה סוד, על כדי כך שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו שמחים. אומרים סוכות, זמן שמחתנו. מה השמחה בסוכות? בכל החגים יש שמחה, מה יש בסוכות? שמחה יותר מכל החגים האחרים. בכל מקרה זה קשור לבית המקדש. יש שני הסברים, או שבמקדש יש שמחה יותר, זה אמרתי אתמול, או שזאת שמחת התשובה. אנחנו מאושרים בתשובה. אנשים שחזרו בתשובה יכולים להיות מאושרים. ועד כדי כך הגיעו הדברים, אנחנו פה לבד, לא שומעים אותנו, אני יכול לספר לכם משהו, אבל הגיעו הדברים עד כדי כך שהילל בשמחת בית השואבה אמר, אם אני כאן הכל כאן. ככה הגמרא אומרת, שיגעון גמור, אני פה כולם פה. כך הילל אמר. טוב, זו ענווה עצומה מתוך תשובה שלמה. אז הוא יכול לדעת את מדרגתו הלל ולומר, אני פה הכל כאן. אחרי סוכות פעם אחת מורי ורבי הרב אברהם שפירא זכר צדיק לברכה, שהיורצייט שלו היה אתמול, נזכיר משהו בשמו, אבל אני מתבייש לומר את זה, אבל זה קשור לסוכות. פעם אחת הוא פגש אותי אחרי סוכות בבית המדרש, ואני ישבתי ככה, וכשהוא עמד, הוא היה בערך בגובה שלי יושב, קטן כזה, אני ישבתי, ואז שהוא עומד, אם אני כאן הכל כאן, הייתי בטוח שהוא מדבר על עצמו. בהשראה של סוכה הייתי לבד בבית המדרש, רק אני והוא, בית המדרש של מרכז הרב. אז אם אני כאן הכל כאן, ככה הרב שפירא אחרי סוכות. זה סיפור ארוך, אני זוכר רק את חלק מהסיפור הזה. עד וכך אנחנו מגיעים בשמחה של סוכות, שכבר הענווה שכל השנה מתבטלת והאדם הוא מאושר במה שהוא. ואז הוא שם לב גם לדברים הקטנים ויודע לכבד כל דבר, לא מזלזל בכלום, ויודע לכבד כל שיחה נאה וכל מנהג טוב ומצווה קטנה וקשר טוב בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, וכל דבר מקבל את הערך שלו. אשרנו שיש לנו חג כזה, שגם אנחנו שואבים רוח הקודש וגם יודעים להתעסק בכל משהו קטן, אפילו לומר משהו טוב על הגויים. כן, יש משהו טוב לומר על הגויים, הם חוזרים מהר בתשובה, הם גם מתדרדרים מהר אחרי זה, אבל הם חוזרים מהר בתשובה, אלו הגויים של נינווה. אז אשרנו שאנחנו גם זוכים פה להיות ביחד. משהו אישי אספר לכם, כי אנשים פה הסתכלו מקודם, ניסו להסתכל מעל החלונות, מחוץ לחלונות, לראות איפה נמצאים בדיוק. אז לפני שנתיים ולפני שנה היו פה תנים, פה מתחת לסוכה היו תנים, עדר של תנים, היינו ישנים בלילה והם היו מאירים אותנו. ככה היה, כי היינו בקצה הר חומה, המקום הזה היה בקצה, ממש היו תנים פה על השביל, עושים קולות כאלה של תרועה של תימנים, כזה עולה ויורד התנים. והנה אתה עכשיו מסתכל בעד החלון, אתה לא רואה את הקצוות של הרחומה. מצאנו את עצמנו תוך שנתיים במרכז, פה זה אמצע השכונה, נקודת המוקד, הקוטר, נקודת הקוטר. אשרינו שאנחנו פה נהנים מזיו השכינה וגם בונים את הארץ, וכל זה בזכות גברת נבה אזולאי וחברותיה שתרחו בערב הזה, ודוד וכל הנלווים אליהם, אנשים שעוסקים ככה בצוחצי. אנחנו בשבילי לתת שיעור זה קל, אבל לסדר שולחן זה קריאת ים סוף. אני בשבילי זה נראה משימה בלתי אפשרי, ויש אנשים שזה ברוך השם קל להם כשדובר בטובת הציבור, ואני מה שאני מברך את כולם פה זה שנזכה מתוך הקדושה של סוכות לצאת לחיים של חשיבות, לתת חשיבות לכל דבר קטן, להעריך כל דבר קטן, כל דבר